ואני לא יודע מה רוצה, מה לא רוצה. אני יודע רק, כך נדמה לי, מה רצו לעם.
אני חוזר ואומר, הבחירות שייכות לעם. ואני מציע לכל חבריי בכל המפלגות שנחתום יחד על פנייה אל כל הציבור, ללא הבדל ידע.
דרכיה דרכי נועם וכל דיבותיה שלום.
אני קודם כל יהודי, זה הדבר הראשון. אחר כך ישראלי, אחר כך שייך חברת בני אנוש, אבל בראש ובראשונה יהודי.
דוקטור יואב הלר וחברים מכניסים אורחים. הפודקאסט של הריבון הרביעי. טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של הריבון הרביעי, כאן יואב הלר, יושב ראש התנועה, והיום אנחנו בפודקאסט מיוחד במינו. תנועת הריבון הרביעי בשנת 2025 הבטיחה למאות אלפי פעיליה שאנחנו השנה הולכים לדבר על נושאים בוערים בחברה הישראלית ולהציע פתרונות, כאשר מה שמכוון אותנו, כמו שאמר הרב זק, זה הפוליטיקה של התקווה, שעניינה הוא העתיד. אנחנו צריכים לבנות עתיד פה במדינת ישראל. יש לנו הרבה כאבים, הרבה חרדות. פגענו אחד בשני בשנים האחרונות, ויש לנו הרבה אתגרים. אין דרך להתמודד עם האתגרים האלו, אם רק כל הזמן נתעסק במי השם, במי עשה למי, בהווה ובעבר. אנחנו כן צריכים להכיר בחרדות ובכאבים, אבל אנחנו צריכים כל הזמן להסתכל על הסטארט-אפ היהודי מקדמת דנה, העתיד, שאנחנו במשברים, החלום לבנות עתיד יותר טוב, החלום לדמיין, היכולת לדמיין עתיד יותר טוב, זה מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, וזה מה שמוציא אותנו ממשברים, וזאת המחויבות של המדינה היהודית ודמוקרטית. ואנחנו היום הולכים לדבר על נושא שהוא בוער במיוחד בחברה הישראלית בשנים האחרונות, ואתם יודעים מה? בצדק. הנושא שהוא אפילו קשה להגיד איך קוראים לו, הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, או בוא נקרא לו המשבר הפוליטי-חוקתי שיש במדינת ישראל. אז אני רוצה להגיד שלום לדוקטור איתן פינקלשטיין. איתן, כל אחד אני אתן פרט עליו, ואחרי זה נשמע ממנו. איתן, בעקבות ההתנתקות, החליט ללכת ללמוד משפטים. איתן, משפט על עצמך, מי אתה?
אני, אחרי שהחלטתי בעקבות ההתנתקות ללמוד משפטים, התמחיתי בייעוץ המשפטי של הכנסת, עבדתי בפרקליטות. היום אני בעלים של משרד שעוסק בתחום הפלילי-כלכלי וגם בתחום החוקתי. אבא לשמונה ילדים, גר באדר גנים, מהציונות הדתית.
אוקיי, רציתי לשאול אתכם, אפשר לכנות אותך שמרן, אבל אבא לשמונה ילדים הסגיר את הפרט, אין צורך לשאול. ועוד פרט שתדעו על איתן, סיפרו לי ש... צריך לתת לו עזרת טריגר מתי שאתה אומר את המשפט, הוועדה לבחירת שופטים, כי אתה מקבל 25 דקות נאום, אז מיד נשמע את איתן. פרופסור רונן אברהם, מאוניברסיטת תל אביב, מיד יציג את עצמו, קודם כל נועם מרכזי בהפגנות נגד הרפורמה, לפחות היה. היה חלק את ספסל הלימודים עם אחד יגאל עמיר, זה נכון?
כן, זה נכון.
תספר על עצמך רונן.
טוב, אז הדי ג'וב שלי, אני היום פרופסור משפטים באוניברסיטת תל אביב, גר בהוד השרון, אבא לשלושה בנים. חיינו תקופה מאוד ארוכה בארצות הברית, חזרנו לארץ כי רצינו לגדל את הילדים בישראל ולא בארצות הברית. כפי שציינת, אני בוגר גאה של אוניברסיטת בר אילן, יגאל עמיר החניה בן כיתתי. אני חושב שקו ישר...
מה, דיברת איתו אי פעם?
כן.
אוקיי. Okay.
לא דיברנו על...
לא דיברתם על...
רצח okay, פשוט, okay. לא. Okay. אבל אני כן חושב שקו ישר מחבר בין בר אילן של שנות ה-90, שזה מתי שהייתי שם, וכל הסערה הגדולה שהייתה אז, והסיבה שאני יושב פה היום. אני חושב שזה די ברור.
מעניין. אז אנחנו נשמע על זה עוד. ודוקטור, טוב, אוקיי, קודם כל, אני מתבלל תמיד בשם משפחה שלה,
זהו, אני חיכיתי לזה.
רגע, שימי לב, דוקטור רעות פינגר דסברג.
פעם ראשונה לדעתי שאתה מצליח להגיד את זה כמו שצריך.
מדהים, רעות היא מיוזמת המאה, גילוי נאות, אשתי גם כן מיוזמת המאה. רעות היא ביטוי של הגם וגם. היא לא נראית אישה דתייה, כתבו לי את זה, אני לא מת על הביטוי הזה, לא כן. נראית אישה דתייה, אבל בסדר, אני ממושמע, אבל היא מקיימת אורח חיים דתי, והיא נלחמת על הכנסת גיוון.
טוב, זה הפרט הכי משעמם פה מכולם.
זה לא הפרט הכי משעמם.
היא בן אדם מאוד מאוד מגניב, אז אני לא יודע, זה כאילו, כן, ראות,
ספרי. טוב. הבשורה הכי טובה במתווה שלנו זה ה...
טוב, אז...
את יודעת איך אני מכנה את ראות מאחורי גבה?
איך?
את לא יודעת?
לא. אני קצת... כן, אני בלחץ.
דרמטי.
אני קורא לראות החזון אישה.
באמת?
כן.
וואי, טוב, אז אני לא צריכה לספר על עצמי שום דבר חוץ מזה.
יפה, אגב.
ראות, אנחנו גרים בבנימינה, אני אמא לשלושה ילדים, ואפרופו גם וגם, הילדים שלי מתחנכים בבית ספר משלב, בין חילונים לבין דתיים, שאני חושבת שזה הדבר האמיתי היום במדינת ישראל.
אז אפשר להגיד שאת מסורתית?
כן, אני לא כך אוהבת להגיד את זה, אבל זה המסורתית החדשה, כן.
זה טוב לנו פה בשביל הפרופיילינג.
כן, אז זה לגמרי זה.
מעולה. טוב, ואחרונה חביבה, מי שניהלה ביד רמה את הצוות הזה, ועדיין עושה זאת, הדס לב. אז הדס גם הלכה להפגין, היא הפסיקה להפגין, כשהבינה שהסיפור הפך מענייני לזהותי, והדס היא מהרבעון הרביעי, אבל תספרי לנו קצת גם מאיפה באת לפני הרבעון הרביעי ומאוז, מה עשית רוב החיים שלך?
אני, תוך כדי לימודי משפטים, הבנתי שאני לא הולכת להתעסק במשפטים, והלכתי לתקשורת. הייתי הרבה מאוד שנים בתקשורת, תפקיד אחרון הייתי סגנית עורך ידיעות ומשנה לעורך וויינט. אז כל פעם כשאנחנו מציגים את המתווה וכולם אומרים, רגע, אבל חסר לכם משהו על התקשורת, כל הבעיה במדינת ישראל לתקשורת, אז אני הבעיה במדינת ישראל.
אז את היית 18 שנים בידיעות אחרונות.
הייתי 18 שנים בידיעות אחרונות, עזבתי את התקשורת, והנגיעה שלי כיום לתקשורת היא שאני ממשיכה ללמד עיתונות במכללת ספיר, מתוך הבנה שאחד האתגרים של התקשורת זה היעדר הגיוון, והבשורה הגדולה זה הסטודנטים המדהימים שם, שבאמת מגיעים מקומות שאנחנו בדרך כלל לא רואים תקשורת, והם יהיו העתיד, והם הביאו את כל מדינת ישראל לתוך המסך.
מעולה. טוב, אז כמו שאתם רואים, חבורה מעניינת ומגוונת, ואתם יודעים מה, אחרי 75 שנה, שאנחנו בשיטת משטר, שהיא לא שונה במהותה מהיום שקמה המדינה, לא קרה כלום, הגיע הזמן להתעסק באמת בלב חפץ, בנפש חפצה, בנושא הזה, ולהגיד, איך נראים פה כללי המשחק של הדמוקרטיה הישראלית ל-25 שנים הקרובות? איך אנחנו מבטיחים שאנחנו לא מרגישים שהזהות שלנו נרמסת בשם כללי משחק דמוקרטיים, אלא ההפך. הדמוקרטיה מהווה פלטפורמה בשבילנו כדי לפתור בעיות ביחד. ולכן החלטנו לקחת על עצמנו את האתגר העצום הזה. ואנחנו היום נארח ארבעה אנשים יקרים, שכל אחד מהם יש לו גם מטען זהותי, וגם ידע וניסיון רחב בתחומים של משפט, מדעי המדינה. וגם, אני חושב שמשהו מאוד מייחד אותם, גם פעילים ברבעון הרביעי. והרביעה הזאת המופלאה החליטה לקחת על עצמה את הנושא הזה, ובעצם להביא הצעה של הרבעון הרביעי לפתרון המשבר החוקתי פוליטי, או אם אתם רוצים בצורה יותר מעוררת השראה, תוכנית שלושת המדרגות לשיטת המשטר הישראלי לשנים הקרובות. אנחנו נדבר איתם, נשמע גם על התהליך, כי התהליך פה הוא קריטי, התהליך הוא לא שארבעה אומרים, וכולנו צריכים להתיישר אלא נהפוך, הוא ארבעה מדברים עם השדה, הארבעה מתייעצים עם חצי עולם, וארבעה בעצם עכשיו אנחנו מוציאים את התהליך לפעילים ולפעילות של הרבעון הרביעי, כדי לשמוע בתהליך של דמוקרטיה השתתפותית, ובסוף לציבור הישראלי. אני רוצה להתחיל מהשורה התחתונה, אנחנו נספר לכם היום על התהליך ועל המתווה, והמתווה הזה בסוף היינו רוצים לראות שהוא משפיע על הפוליטיקה הישראלית ואף אחרי הבחירות הקרובות, שהן עוד לא עוד הרבה זמן. זאת פחות או יותר התוכנית שמואמצת כחוק כולל לשנים הקרובות, ואנחנו יכולים להתפנות בעצם דרך כללי המשחק האלו להתחיל להתמודד עם בניית מדינת ישראל 2.0. זה נשאלת השאלה, למה ראות, למה בכלל יצאתם למסע הזה? מה הקטע?
זהו, אז בהתחלה יצאנו למסע הזה, ובאמת נקודת היחס שלנו הייתה הרפורמה המשפטית, המהפכה המשטרית, you name it, זה היה הטריגר למסע הזה, והתחלנו לדבר על הנקודות האלה, מתוך רצון לייצר הסכמה רחבה, פשרה כלשהי. בהתחלה זה היה איתן ואני, כל אחד מנקודת המבט שלו, מהנוכחות שלו, ואפילו איכשהו מגדיר את האקט הזה. יותר מאוחר הצטרף אלינו פרופסור רונן אברהם והדס, הצטרפו ובעצם יצרנו את זה, ואז הבנו שיש משהו הרבה יותר עמוק מהארבעה, חמישה רכיבים שמופיעים ברפורמה של יריב לוין, וזה רק קצה הקרחון בתוך הדבר הגדול הזה.
אז גיליתם בעצם שהמושג רפורמה או מהפכה משפטית הוא מושג מצמצם, זה מה שאת אומרת, ויש פה משהו הרבה 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 יותר רחב. איתן, תספר איך, מה זה תהליך הגילוי הזה בעצם, כי הרי כל אחד בא עם, אנחנו כולנו... כולנו 10 מיליון משפטנים כרגע, אני רוצה ככה אנשים בוועדה לבחירת שופטים, מה הוא רוצה זה, אז מה אתם מגלים פתאום שאתם באים ככה לתוך האירוע הזה?
אחד הגילויים המרכזיים שגילינו, זה שבעצם יש פה שחקנית שחסרה. בדרך כלל אמור להיות במדינה נורמלית, שלוש רשויות שנאבקות ביניהם, כשהרשות המחוקקת, הכנסת, אמורה גם למשוך חלק מהסמכויות אליה, בעיקר פיקוח על הממשלה. ובעצם... במדינת ישראל, הכנסת, אנחנו קוראים לזה בייבי כנסת, היא קצת בלועה בתוך הממשלה. במבנה פרלמנטרי הרבה פעמים זה ככה, אבל במדינת ישראל זה הקצין במהלך השנים האחרונות, בהרבה מאוד פעולות שבעצם הכנסת כבר לא ממש מפקחת, אלא יותר נמצאת בכיס של הממשלה. ולכן נוצר פה בעצם מתח של שני שחקנים שמושכים חבל אחד כלפי השני. צד אחד בית משפט, צד שני הממשלה, ולמעשה, כדי שאחד מהם יצליח למשוך, השני ייפול. זה מה שיקרה. אנחנו בעצם רוצים לנסות לייצב מחדש את הכנסת, ומאמינים שבזה תמון חלק גדול מהפתרון.
אוקיי, רגע, אז אתה אומר משהו מעניין. אתה אומר, לפעמים אחד ועוד אחד זה לא 2, זה 3, כי אתה מגלה שמחפשים מתחת לפנס, מה אפשר לעשות פה ברשות השופטת, מה אפשר ברשות המבצעת, אבל יש רשות שפשוט שכחו אותה, והיא יכולה להיות, אולי לא הפתרון השלם, אבל היא יכולה לשנות את כל הדינמיקה, ואוקיי, אז עוד מעט נשמע על זה סיפור מעניין. תכף אני אבקש מרונן רגע להציג לנו את המסגרת של, של כל המתווה, לפני שאנחנו צוללים לתוכו, אבל הדסי, אני יכולה לקחת לנו קצת לתהליך, כי זה נשמע לאנשים, כאילו ישבו פרופסור, שני דוקטורים, חשוב להגיד, ראו אותי דוקטור למדעי המדינה, נכון?
כן.
שזה חשוב מאוד, אולי אחרי זה גם תדברו גם במילה הזאת על החוסר במדעני מדינה בעבר בתוך הדבר הזה. אבל זה לא ככה, זה הרי תהליך עבודה יותר רחב, אני עוד לא מדבר אפילו על הציבור, אני מדבר על... תספרי לנו איך הצוות הזה עובד בכלל, כי אני חושב שזה חלק מהאיכות.
אז בעצם מה שקרה זה שהייתה את ההצעה המצוינת של, של איתן ורעות, לעניין הסוגיות שברפורמה, אבל התחושה שלנו הייתה שאנחנו עדיין, אנחנו לא מצזים את הגבינה. אנחנו נותנים פה ואנחנו נותנים שם, אבל משהו שם, חלק מהעניין של התפיסה הריבונית, זה שנייה אחת לעשות זום אאוט, ולבוא ולראות מה אנחנו מפספסים, ואיך אפשר להסתכל אחרת על המציאות. ואמרנו, עם כל הכבוד אלינו, אנחנו חבורה מאוד 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 מוכשרת, אבל יש המון המון שדה. ואז יצאנו למסע. ברמה ש... פחות או יותר, כאילו, תחשוב על כאילו כזה רשימת החלומות שלך, כל בן אדם שאתה רוצה לדבר איתו במדינת ישראל, אז רונן כותב לו מייל, למחרת בבוקר הוא אומר, יאללה, בשמחה, אני פוגש אתכם.
כלומר, רגע, יש פה משהו, יש פה נקודה עקרונית. אתם לא הנחתם שכל הידע צריך לצאת מהרביעייה הזאת.
אתם הנחתם... להפך!
אנחנו הפוך.
פשוט כל יום, רונן, אמרנו, מי האנשים שאנחנו רוצים לפגוש אותם, רונן כותב מייל, אין לי מושג מה יש למערכת יחסים, מה זה היכולות האנושיות של הבן אדם הזה, אבל כל הבן אדם שרונן כותב לו במדינת ישראל, הוא אומר, בטח אני אשמח. אז מצאנו את עצמנו בשלושה, ארבעה, זומים ביום.
שומע מאזין את זה, אומר, רונן אמר, קודם אמרתי שהוא נעם בהפגנות, אז פגשתם סוג מסוים של אנשים, צד אחד של המפה.
בואו, אנחנו פגשנו, קודם כל, משום מה רונן חבר של כולם. אבל כשאנחנו מדברים על כולם, זה אומר שפגשנו... אז את יגאל עמיר לא פגשנו, וממש ממש ממש אין שום עניין להשוות בין האנשים שפגשנו לבין יגאל עמיר, אבל כן פגשנו...
לא, חלילה, זאת הייתה בדיחה, חברים, חברים, זאת הייתה בדיחה לא מוצלחת. כן,
תמשיך. אבל פגשנו המון, זאת אומרת, מצד אחד פגשנו, כן, הרבה מאוד פרופסורים, מאוניברסיטת תל אביב, בטח חלקם נעמו בקפלן, פגשנו בפורום קהלת, כמה? 3 או 4 אנשים, פגשנו כוכבי ערוץ 14, פגשנו הרבה אנשים מקצועיים, שאין לי מושג מה הדעות שלהם, אני כן יכולה להגיד לכם שהם לא נולדו בפולין. המון אנשים, מייעוץ משפטי של הכנסת, מייעוץ משפטי לממשלה.
רגע, תסבירי, אל תתווכחי על השולחן, תסבירי, מה עושים עם כל זה? הרי לא אמרו לכם אותו דבר, כל אחד אומר משהו אחר.
קודם כל, זה אני חושבת שהיה הדבר הכי מדהים. אחרי כל פגישה, ממש זוכרת, כאילו, רונן, פרופסור מכובד, יודע הכל, כל פגישה, אני זוכרת שהוא אומר, אתם לא מאמינים כמה הסימונים נפלו לי, אתם לא מבינים מה למדתי עכשיו. כל פגישה, קודם כל, הבנו שנקודת המוצא, שאני חושבת שכולנו יצאנו ממנה, ממשלה חזקה מדי, בית משפט חזק מדי, זה לא האירוע. האירוע הוא, קודם כל, האירוע הוא לא חוקים, האירוע הוא למי יש כוח, ואז ישבנו והבנו שבכל העולם אין דבר כזה ששני גופים רבים. יש כוח שמתפזר בין הרבה מאוד גופים. במדינת ישראל אין מספיק גופים שיש להם כוח, וחלק מהסיפור הוא לא לריב על מי מקבל קצת יותר מהעוגה. בואו נראה מי הגורם שחסר לו כוח, להלן אנחנו, הנציגים שלנו, כלומר הכנסת, ובואו נראה איך אנחנו מחזקים אותם. אנחנו מדברים על זה תיאורטית, אבל צריך להבין איך זה נראה במקומות אחרים בעולם.
אוקיי.
אגב, מה שיפה בזה זה שזה לא ימין וזה לא שמאל. חיזוק הכנסת זה אינטרס של כולנו.
כן.
אז וגם, גם כשאנחנו מדברים עם אנשים שנקרא לזה מהקצוות, הקצה הימני או הקצה השמאלי, שעדיין לא נמצאים איתנו, הקצה המאוד ימני והקצה המאוד שמאלי, לגבי הפרק של הכנסת, כולם מסכימים.
כן.
כולם אומרים, זה נכון.
או כמו שאמר כן, בדיוק.
אחד מהפרופסורים.
אבל רגע, מה שאני חושב שמעניין, הוא שעונן, עכשיו אתה תיקח אותנו רגע למסגרת הכוללת של המתווה, אבל נראה לי שאמירה, תגיד לי אם אתה מסכים איתה, שאתם בעצם אומרים, המתווה הזה, בעולם דמיוני שבו מרץ מקבלת 120 מנדטים, או סמוטריץ' מקבל 120 מנדטים, אתם מאמינים שזה המתווה שצריך להיות. זה לא מתווה, אם אני מבין נכון, שאומר, אנחנו, בגלל שנלחמים, אז אנחנו עושים איזו פשרה כזאת כדי שיהיו מרוצים, ואם צד זה או צד זה ינצח, אז הימין על מלא ינצח שוב, אז הייתי אני אגיד, יאללה, אז בוא נעיף את המתווה הזה, או עכשיו יהיה איזה ממשלת שינוי כזאת, ואתה תגיד, בוא נעיף את המתווה הזה. אם אני מבין, אתם אומרים, חבר'ה, זה ביטחון, זה פתרון שאנחנו מאמינים בו, כפתרון לטובת מדינת ישראל. האם אני מדייק?
אתה מדייק. אם אני צריך לצמצם את המתווה הזה למשפט אחד, 45 עמודים למשפט אחד, זה שינויים גדולים עושים בהסכמות חוצות מחנות. והמתווה הזה מאותר ומטובל בהמון המון הסדרים קטנים של הסכמים חוצות מחנות. זה יכול להיות בוועדה למינוי שופטים, זה יכול להיות בכנסת, בחקיקת חוקי יסוד, זה יכול להיות בפסילת חוקים בבית המשפט העליון. You name it. איפה שלא תסתכל, העיקרון המארגן מבחינתנו זה הסכמת חוצת מחנות. דיברנו קודם על בר אילן, בואו אולי נקשורת, נראה איך זה קשור. אני חייתי בתקופה שבה רוב מזדמן, עם רוב קואליציוני קטן, יש שיגיד אפילו מפוקפק, ניסה לדחוף מגרון לחצי ים, הסדרים שהוא ממש לא רצה אותו חצי השני.
הסכמי אוסלו, אתה
מתכוון. הסכמי אוסלו, אני מתכוון. וגם אז היינו בתקופה מאוד מאוד צוערת, גלשנו למלחמת אזרחים. מה שעצר את המלחמת אזרחים זה שלוש עיריות של יגאל עמיר. גם ב-23 גלשנו למלחמת אזרחים, ומה שעצר אותה בינתיים לפחות זה העיריות של החמאס. מאוד מאוד דומה הסיטואציה, ואני פה, אני חושב שאני אדבר בשם עצמי, אני פה כדי לעצור את המלחמת האזרחים, והדרך לעצור מלחמת אזרחים בעיניי זה להתעקש ששינוי גדולים, לא משנה לאיזה כיוון, עושים הסכמות חוצות מחנות, וזה הרעיון של מסך הבערות, שאתה לא יודע באיזה פוזיציה אתה, אתה לא יודע אם אתה ברוב או במיעוט, איך תראה ישראל 2.0, שהיא תהיה אוגנרית, לא משנה איפה אתה תנחת.
אוקיי, אז יש פה נקודת הנחה קריטית, מה שאתה קורא במסך הבערות.
מסך בערות זה מין מונח משפטי, שאף אחד מחוץ למשפטים לא שמע עליו, אבל הוא סופר סופר חשוב, כדי להבין איך צריך להסתכל קדימה, ולא רק לפתרונות לעכשיו.
רק אני אגן על אזורי המדעי המדינה, סוציולוגיה וכן הלאה, הוא ג'ון רולס הוא לא משפטים, אוקיי? אבל בסדר, כן, בדיוק, אם כבר פילוסוף. אני חושב שאמרת פה אבל משהו שהוא חשוב בעניין מסך הבערות, שהבקשה היא מהמאזינים להקשיב ל... או תגידו לי אם אני מדייק, להקשיב למתווה הזה, משל היו באופוזיציה.
האופן שבו אנחנו ניסחנו את זה במתווה, זה שאנחנו מבקשים, וגם אגב באירוע שהיה בגני התערוכה ניסחנו את זה ככה, אנחנו מבקשים שאנשים אחרי שהם קוראים את המתווה, או לומדים אותו, או מקשיבים לו, לא משנה, כל אחד איך שהוא לומד, ישאלו את עצמם האם החששות הכי גדולים שלהם קיבלו מענה, ולא פחות חשוב, האם החששות הכי כבדים של הצד השני, קיבל מענה.
מהם, אומרת, כלומר.
כן.
האם הדבר שמסתכלים עליי, מפחדים ממני.
אוקיי, לכן...
זאת אומרת, המנטליות היא מנטליות של קרנס, שאני אכפת לי לא רק מהפחדים שלי, גם אכפת לי מהפחדים שלך.
אז ראות, בואי תני לנו את המסגרת, מה זה תוכנית שלושת המדרגות, ואז נעבור מדרגה-מדרגה, וניתן דוגמאות מה זה אומר.
טוב, אז בשלב הראשון של המתווה, אנחנו מדברים על חסם עורקים. מה הם יהיו כמה הפרמטרים שבהם נטפל כדי להשקיט את המערכת, כדי לייצר איזשהו שקט, כדי שנוכל לפנות לשלב הבא.
שבעצם תכף ניכנס לזה, אבל זה בעצם כל הדברים שאנחנו שומעים את המריבות עליהם עכשיו.
לגמרי.
ועדה לבחירת שופטים וכן הלאה. אז זה השלב הראשון של המתווה. שלב
שזה קורה באופן מיידי. השלב השני הוא חיזוק הכנסת. כאשר אנחנו מדברים על חיזוק הכנסת, מה שאיתן אמר, הבייבי כנסת או הרשות שחסרה, אנחנו מדברים על החיזוק של היכולת של הכנסת לפקח. אנחנו רגילים שהכנסת היא מייצגת את העם, אבל יש לה תפקיד לא פחות חשוב בלפקח על פעולות הממשלה. אנחנו מחזקים את הכוח של הכנסת בכמה הסדרים בתוך התקנונים, אפרופו שינויים קטנים שמייצרים שינוי גדול. בתוך זה אנחנו מדברים גם על המגבלה של כהונת ראש הממשלה.
רגע, זה נגיע לזה.
בסדר? שלב, אז זה השלב
שלב שתיים
השני.
מחזקים את הכנסת.
כן, לא, אבל שלב שתיים עושים עוד משהו. שמה אנחנו כן משנים את שיטת הבחירות קצת.
רגע,
נכון,
נגיע
רגע,
לזה.
רגע.
מעולה טיזר, מעולה הדס.
כן, שיטת הבחירות.
לזה. כולם מתעניינים בשיטת הבחירות. שלב שלוש.
אז אחרי שני השלבים האלה, אנחנו כן ממשיכים לשלב החזון. בשלב החזון אנחנו מדברים על הסדרה חוקתית מלאה של מדינת ישראל, ובו בעת גם הגבלה של בית המשפט לתת לזכות העמידה, אנחנו נדבר על זה, אבל ברגע שאתה יוצר איזשהו איזון, אז אתה מחזיר את בית המשפט לתפקידו המקורי.
השלב השלישי אפשר להגיד שהוא כבר סמי חוקה או חוקה?
לגמרי.
אוקיי.
לגמרי, הסדרה חוקתית מלאה גמרי. של מדינת
עכשיו,
ישראל.
עכשיו, עוד שאלה.
את מתכוונת בעצם לרגל של זכויות האדם.
לגמרי, כן.
גם. גם, אבל גם חלק מהחוקה זה גם שבית משפט יחזור לתפקידו הנכון.
זה אמרתי, אבל העניין של זכויות אדם לגמרי חשוב.
אוקיי. כל אחד מה שחשוב לו בחוקה.
כן, אתה רואה איך זה...
אבל רגע, רונן, תסביר לנו, זה שלושה שלבים, תסביר לנו מה החבילה פה. רגע, תן לנו, לפני שאנחנו רגע מפרטים את השלבים, מה אומרת החבילה, כי לא סתם אמרתם שזה מדרגות, אז תן לנו רגע מה התניות פה, איך זה מחוקק הדבר הזה.
למה אבל בכלל צריך כאילו...
בדיוק. מה זה השלב?
למה לא הכל ביחד?
אז בגדול, מסכימים על הכל עכשיו, כשהנושא של הסדרה המרכזית של סדרי שלטון ומשפט, כן, כל הנושא של איך פוסלים חוק ואיך מחוקקים, הרגל הזאת שהיא אחת משתי הרגליים, לחוקה יש שתי רגליים, רגל של סדרי שלטון ומשפט ורגל של זכויות אדם. במדרגה, אנחנו מסכימים על הכל עכשיו, כשהנושא של הסדרת סדרי שלטון ומשפט, שהוא כרגע קוראת החברה הישראלית, משולם במזומן, זה השלב הראשון, אבל הנושא של זכויות אדם, שזה הרגל השנייה שאנחנו, הוא מגיע בהקפה. עכשיו, איך זה ששנתיים לא הצלחנו להגיע להפסקת אש בינינו? הצלחנו להגיע להפסקת אש בלבנון, אולי בקרוב נגיע להפסקת אש עם החמאס. איך זה שבינינו שנתיים לא הגענו להפסקת אש? אחת הסיבות, יש כל מיני סיבות, אחת הסיבות זה שיש ויכוח בתוך המחנה הליברלי, ליברלי זה גם ימין וגם שמאל, יש ויכוח בתוך המחנה הליברלי, האם ללכת רק על הנושא של הרגל של סדרי שלטון ומשפט, רק לפתור את הדימום, את החסם עורקים.
מה שנקרא, כל הסדרים שרבים עליהם ברפורמה.
כן. זה נגיד הצד היותר ימני במחנה הליברלי, בעוד שהצד השמאלי במחנה הליברלי מתעקש על זכויות אדם, כי הם אומרים, בצדק, אני חושב, שאם אנחנו עכשיו רק נפתור את העניינים המשטריים, ועוד אנחנו רוצים חוק יסוד ב-75 רוב גדול, אחר כך לא נגיע לעולם לזכויות אדם, ואנחנו לא נשלים את מגילת זכויות האדם, שהיא חלק מחוקה מלאה.
כאילו, ואנחנו... זכויות אדם זה בעיקר שוויון, כאילו, שוויון, איך יכול להיות שאין שוויון
נכון, במדינת בעיקר שוויון, אבל לא רק חופש הביטוי. עכשיו, אנחנו הגלנו את המרובע הזה, כן? אנחנו לא מרבים את המעגל, אנחנו מעגלים את המרובע, קודמים את הפינות, ואומרים, אוקיי, במקום לריב, כל אחד אומר, לא עכשיו, כן עכשיו, אנחנו אומרים, הכל עכשיו, חסם עורקים, מדרגה ראשונה, שוויון ליתר זכויות אדם, מדרגה שלישית, באמצע מדרגה שנייה, מחזקים את הכנסת, חיזוק הכנסת, הכוח הפיקוחי שלה, כמו שרות אמרה, יאפשר לנו במדרגה השלישית לעשות עוד משהו, חוץ מזכויות אדם, יאפשר לנו להעביר עומס פיקוחי מבגץ אל הכנסת, כי חיזקנו את הכנסת.
ואז לכן גם השלב השלישי, זה מה שאיתן אמר, הוא גם יגביל את כוחו של בית המשפט העליון, שאני מבין שהוא, רות לך יש איזושהי אמירה מאוד חזקה לאנשים שאת מציגת המתווה, שאומרים, מצד אחד צריך לדעת, בכנות, בית המשפט העליון במדינת ישראל, אחד מבתי המשפט החזקים בעולם המערבי הדמוקרטי.
כלל המרכיבים הם לגמרי אופנים.
זה חד משמעי, כאילו.
חד משמעי.
אוקיי, ומנגד, עם הרפורמה המקורית, אנחנו אתמול חגגנו שנתיים למסיבת העיתונאים של יריב לוין.
ציינו.
ציינו, נכון, סליחה.
אולי צריך להכריז יום צום.
ציינו, חגגנו, יום צום, מה שאתם רוצים, לרפורמה של ריב לוין, למהפכה וכן הלאה. את אומרת, אם היא הייתה מתקבלת, ישראל דה פקטו הייתה מקבלת רשות מבצעת, מהחזקות בעולם המערבי דמוקרטי, ספק דמוקרטי. אז כלומר...
בדיוק, אז ספק דמוקרטי.
אז שני חוסר איזונים גדולים. טוב, אנחנו עכשיו מתחילים, איתן, אתה לוקח אותנו לשלב, לתחנה הראשונה, מה זה חסם העורקים הזה? תן לנו ממש על הסוגיות הבוערות בנגיעה. מה אנחנו מציעים?
אז הדבר הראשון במסגרת חסם העורקים, זה קודם כל, אנחנו מדברים על ביסוס של חוקי היסוד, ברוב רחב, חוצה מחנות, כשיש כמה אפשרויות, זה יכול להיות באותה כנסת...
אז תן לנו את האפשרות הכי מועדפת עליך.
הדרך המלך היא ב-75 חברי כנסת באותה כנסת. יש גם בשתי כנסות 70, אבל בגדול 75 באותה כנסת.
שלוש קריאות, 75
מנדט. ארבע קריאות, יש שש.
לא, 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 לא להכניס את איתן כל הפרטים, כי לא נצא.
רגע, 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 אני דווקא רוצה את הפרטים. ארבע קריאות של 75 מנדטים.
שגם יש שלושה חודשים בהתחלה ושלושה חודשים בסוף, זאת אומרת, זה הליך שנותנים לציבור זמן להעיר עליו, הוא לא קורה בלילה אחד. זה תהליך שבסוף הנשיא מגיע, משהו שהוא לא כמו חוק רגיל. ומצד שני, בית המשפט לא יכול לפסול אותו. זאת אומרת, אחרי שהגענו לכל הדבר הזה, בית המשפט לא יכול לפסול חוקי יסוד.
מה אתה פותר בזה? ב-75 ובבית המשפט לא יכול...
כיום למעשה, יש בעצם ג'ונגל. מצד אחד, חוקי יסוד אתה יכול להעביר ב-2 מול 1. וגם אם זה 61, בית משפט עליון בא ואומר, אני יכול לפסול את זה. אז לא עשינו כלום בחוקי יסוד. זאת אומרת, אני כן מבסס את זה שבסוף העם הוא זה שמחליט את הנורמה העליונה. מצד שני, העם, זה לא יכול להיות ב-61 שישנה את כל חוקי, את כל הבסיס שלנו.
אתה נותן לי עכשיו במשפט, להדיוטות שבינינו כמותי, למה זה חשוב חוק יסוד? במשפט. מה, למה אתה אומר, אני רוצה שם 75 מנדטים?
בסוף זה כללי המשחק הבסיסיים, של מה רוב יכול לעשות, ומה רוב לא יכול לעשות, איך בעצם פוסלים חוקים, איך, מה הוועדה לבחירת, זאת אומרת, כל שאר הדברים.
אבל יש עוד חוקי יסוד.
לא, רגע.
התפקיד של הצבא במדינה.
איך בחירות מתנהלות, כל הדברים האלה. אגב, בחירות, על זה כן יהיה ביקורת של בית במשפט העליון.
אוקיי, רגע, אז בוא נפרק את מה
שאמרת. זה הדבר היחיד שהשארנו ביקורת חוקתית, כדי שהרוב, אפילו ש-75 לא יוכל להנציח את עצמו.
אוקיי, אנחנו, אז אתה אומר ככה שני דברים. אתה אומר, חוק יסוד זה אחד, חוקי יסוד הם אחד האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות, ושתיים, זה בעצם המגדירים המרכזיים של הערכים והזהות שלנו, או של סדרי השלטון שלנו. חוק יסוד הצבא, נכון אמרת? איזה אותי להיות חוק יסוד?
חוק יסוד הממשלה.
חוק יסוד נשיא המדינה.
חוק הלאום.
חוק יסוד התקציב, כאילו חוק התקציב. כל הדברים שכאילו...
בסדר גמור.
א' ב' של המדינה עובדת.
אז אנחנו אומרים ככה, חברים, קודם כל, אנחנו רוצים שהריבון, הכנסת, העם, הוא יקבל את ההחלטה על חוקי יסוד, אבל אתם אומרים, זה חייב להיות בהסכמה רחבה, לאורך זמן, עם הרבה 75 חברי כנסת, בארבע קריאות.
המינוח שלנו לא הסכמה רחבה, הוא הסכמה חוצת מחנות.
חוצת מחנות. ו-75 מנדטים ממילא,
זה הבדל קטן, אבל הוא גדול.
רונן, יש לך כאילו דוגמאות מהשנים האחרונות רק לחוקי יסוד שכאילו כזה עשו פינק, כאילו שינו דברים דרמטיים בכלום רוב?
חוק הלאום. חוק הלאום. חוק יסוד הלאום. זה חוק יסוד שעבר בלי תמיכה של האופוזיציה.
כן, אני רוצה רק להגיד שגם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו עבר באיזה 34 ועשה פה מהפכה חוקתית.
אוקיי.
אני רק אזכיר לך ששנתיים לאחר 92 ו-94
רגע.
בקיצור, רציתם דוגמה איך נראה ג'ונגל? ככה נראה ג'ונגל.
בסדר גמור, נתנו פה הדס שאלה שאלה מעולה, ויש פה שתי דוגמאות, כל אחד עם כאבו. אחד אומר חוק הלאום, השני חוק כבוד האדם וחירותו. האמת...
אגב, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, למרות שעבר הקריאה ב-92 הייתה ברוב קטן, הייתה ברוב חוצה מחנות.
כן.
היו שם מימין ומשמאל.
השאלה הם הבינו על מה הם מצביעים.
אנחנו לא נכנסים לזה,
אנחנו
רק אומרים...
אנחנו סומכים על חברי הכנסת.
אנחנו רק אומרים...
בגלל זה אנחנו מחזקים אותם.
חבר'ה, אנחנו רק אומרים, זה אין סיבה ואין צורך שמעטה יהיה איזשהו ספק לגבי האופן שבו מתקבלים חוקי יסוד. 75, חידוד קריטי שלך, לא הסכמה רחבה, רק אלא חוצת מחנות, ואנחנו מניחים 75 מנדטים, זה חוצה מחנות, תסתכלו על ה-30 שנה האחרונות בחירות בישראל, אין לאף צד 75 מנדטים, זה רכיב ראשון בעיניי מהותי ומרכזי. איתן, תן לנו עוד דוגמה או שניים של השלב הראשון של חסם העורקים.
הדבר השני זה בעצם שבוועדה לבחירת שופטים, אנחנו עושים שינוי מאוד מאוד קטן לכאורה, אבל שפותר את הבעיה שכואבת לצדדים. הבעיה היא שבעצם גם היום צריך 7 מ-9 בוועדה לבחירת שופטים, וזה לכאורה רוב חוצה מחנות. אלא מה? צד אחד בא ואומר, אם לא תקבלו את הנציגים שלי, אני פשוט אשנה את הכללים, שזה חסמנו על ידי ה-75, הצד השני בא ואומר, אולי בעצם שווה לי לחכות שהימין יהיה באופוזיציה, ואם הוא יהיה באופוזיציה, אני אוכל למנות את מי שאני רוצה, כי לאופוזיציה יש רק נציג אחד. אנחנו מצאנו דרך יצירתית ומתוחכמת, אני חייב לומר, לפתור את זה, לא על ידי חיזוק הממשלה, אלא דווקא על ידי חיזוק האופוזיציה. כי הבעיה האמיתית של הימין, זה שהשמאל מקווה שהוא יהיה באופוזיציה ואוכל למנות את כל הנציגים שלו לבד.
כי היא נקודת ההנחה שהשופטים איתו וכן הלאה וכן הלאה.
כל הנקודות ההנחה ידועות.
אז תסביר מה הפטנט
שהמצאתם? הפטנט הוא שבעצם נציגי לשכת עורכי הדין מפוצלים באופן שאחד מהם יהיה שמרן.
שני נציגים.
כן. זה עדיין שני נציגים, יש להם משמעות ללשכת עורכי הדין, אבל...
אינפוט מקצועי.
כן, אנחנו שומרים על האינפוט המקצועי, ועל כך שבוועדה יהיו עדיין שלושה שופטים ושני נציגי לשכת עורכי הדין, אבל לשכת עורכי הדין לא תוכל למנות שניים שהם שניהם שמרנים או שניהם ליברליים, אלא יהיה אחד שמרן ואחד ליברל, במילים אחרות...
איך יקבעו את זה?
במילים אחרות, על ידי הם יצטרכו הסכמה גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה, או שאחד מהם יהיה מוסכם על ידי הקואליציה והשני על ידי האופוזיציה, ועל ידי זה אנחנו יוצרים שני נציגים לאופוזיציה, לא משנה מי, גם כשהימין באופוזיציה. ודבר שני, מעלים את הרוב שנדרש למינוי לבית משפט עליון לשמונה מתשע.
כלומר, ברגע שיש, בואו נרגע נפשט, כי זה קצת מסובך, יש תשעה חברים, כבר היום צריך תקנות עם המספרים,
כן.
שבע?
רוב
כן.
של שבעה מתשעה. רוב של שבעה מתשעה.
בעליון. רוב שעשה שינוי מאוד משמעותי.
דאגתי לזכר
מכיוון. כן, ראיתי.
אוקיי, רוב של שבעה צריך מתשעה, או שבע מתשע, ואתה אומר, אנחנו נעלה את זה לשמונה, אבל לא סתם נעלה את זה לשמונה, אלא בלשכת עורכי הדין נבטיח תמיד שיהיה נציג אחד של האופוזיציה, זה לא משנה אם זה שמרנים או ליברלים, ואז לא תוכל לחכות לכנסת הבאה, כמו שקורה עכשיו, אני אחכה, אני אתקע את הוועדה, כי אז אולי תהיה לנו רוב. לא יהיה לך רוב לעולם, אם לא תגיע להסכמה חוצת מחנות. אמרתי את זה נכון?
כן. כן. ולמה זה מאוד חשוב? כי המטרה שלנו היא שבסופו של דבר, בית המשפט העליון יהיה מאוזן, חציו, אנחנו קוראים לזה שמרנים וליברליים, חציו שמרני, חציו ליברלי, אבל בוא נאמר ככה, חציו אדום, חציו צהוב, חציו מונה בתמיכה של מה שתקרא המחנה האחד, וחציו שמונה על ידי המחנה השני.
תגיד, אבל זה לא יכול לשתק את הוועדה? כי 89 זה המון המון...
התשובה היא מאוד פשוטה, לפי תורת המשחקים, אם יש לך איזושהי תקווה שבעתיד מישהו יצא מהחדר, או שהכללים ישתנו, לא מגיעים להסכמות.
אוקיי.
כשאין ברירה, מגיעים להסכמות. אני רוצה להזכיר שבמלחמה מינו עשרות שופטים בהסכמה מלאה של כולם, של 9 מ-9, לא של 8 מ-9, כי הבינו שצריך.
אז מאזינים יקרים, זה ייפטר על ידי זה שהצדדים יבינו שהם צריכים אחד את השני, כי אם לא, הם בעצם הולכים לשתק, לשנים את המערכת.
וזה לא ישתנה מחר.
וזה לא ישתנה, אין שום תקווה שזה ישתנה.
כי ברגע שאנחנו מדברים תמיד על ליברלים ושמרנים, אנחנו מדברים על חצי וחצי, אבל אנחנו קצת שוכחים את הציבור שרוצה לזהות את עצמו בקרב שופטי בית המשפט העליון. ואנחנו כתנועה ציבורית ותנועה של הציבור, באים ואומרים, בואו נגוון גם את הוועדה לבחירת שופטים, את מי שנמצא שם. ואחד החידושים היפים שלנו במתווה, זה שאנחנו מחייבים לא רק הופעה של נשים בתוך הוועדה.
שהיום כבר מחויבת.
נכון, היום שלוש נשים מחויבות להיות בוועדה, אנחנו באים ואומרים, בואו גם ניתן לשלושה חברים מתוך הוועדה חייבים להיות מהפריפריה, כדי לייצג מגוון הרבה יותר רחב. כי ברגע שהוועדה למינוי שופטים מגוונת, בהכרח גם השופטים ממומנים.
חלק מסוגיית האמון היא שאנשים, אנחנו יודעים את זה, מה זה אמון? זה לייחס כוונות טובות למוסדות במקרה זה. אתה מייחס כוונות טובות כאשר אתה רואה את עצמך בתוך המוסד. אוקיי, איתן, עוד אחד על חסם עורקים. עזוב את הוועדה לבחירת שופטים, תן לי עוד דוגמה לזה, מה שאתה יודע שככה בוער לאנשים, שיסקרן אותם מה החלטתם שם.
בסוף מדובר באיזון לוועדה לבחירת שופטים. יבואו ויגידו, אוקיי, אז יצרנו בית משפט שהוא חצי-חצי. למה חצי-חצי? הרי בציבור, כנראה שלקואליציה יש יותר מלאופוזיציה, לכן היא קואליציה. את זה אנחנו מאזנים על ידי זה שפסילת חוקים וגם החלטות ממשלה מבוצעים ברוב חוצה מחנות בבית משפט עליון. זאת אומרת, 8 מ-11 על חוק, 4 מ-6 על החלטת ממשלה, אין מניפולציות, זה תמיד הוותיקים ביותר, ככה שבסופו של דבר...
לאט, אמרת כמה דברים פה. ככה אתה אומר, יש סוגיה מאוד טעונה, האם בית המשפט יכול לפסול חוקים? אתם מציעים שהוא יכול לפסול חוקים, אבל ברוב מאוד משמעותי של 8 שופטים מ-11. אתם גם על החלטות ממשלה אומרים, מותר לו להפעיל ביקורת שיפוטית 4 מ-6, אבל אנחנו יודעים שאחד הטענות היא שנשיא בית המשפט העליון ממנה או ממנה את השופטים, ואז יכולה לשחק עם ההרכב כראות עיניה או כראות עיניו, ובעצם ככה להשיג רוב לדעתו. ואתם אומרים, אי אפשר לשחק עם הדבר הזה. זה טענה,
אגב, שהיא מוכחשת על ידי בית המשפט, אבל היא קיימת שם...
היא מוכחת בהרבה מאוד מחקרים.
זה ברמת מוספרת.
היא נתמכת.
טוב, אנחנו אפשר להתווכח על זה.
בכל מקרה... אבל לא, אז לא הבנו איך אנחנו הדיוטות, לא הבנו איך בוחרים את השופטים בהרכב.
אז לגבי החלטת הממשלה, אז יהיה השישה הוותיקים. לגבי פסילת חוק, זה היה 11 ותיקים.
זאת אומרת, אז אם אני צעיר, אני לעולם לא יושב ב...
אתה תחכה לתורך.
הבנתי.
גם היום, אגב, זה כך. גם היום זה בערך כך, אבל הנשיא יכול להחליט האם זה 9 או 11 או 13 או 15, ועל ידי זה בעצם לייצר איזושהי מניפולציה.
אוקיי, אז אני רוצה רגע...
אנחנו קובעים את המספר. עכשיו, מה בעצם אנחנו מרוויחים מזה? שבסופו של דבר, אם חוק כן נפסל, או אם החלטת ממשלה כן נפסלה, חייב להיות שחלק מהאנשים שהממשלה או שהקואליציה בחרה, הם אלה שאומרים לה, "אקזמת". זאת אומרת, שחלק מהשופטים...
כי מתוך השמונה שופטים, בטוח יהיו שופטים, או ליברלים או שמרנים, תלוי מי באופוזיציה, מי בקואליציה. ואתה אומר, אם הם אמרו, החוק הזה צריך להיפסל, אז זאת אומרת שבאמת חוצה מחנות, ושוב, שופטים בסוף צריכים להיות ללא משוא פנים וכן הלאה, אבל ביושבם כבית דין גבוה לצדק, בוא לא נתעמם, הזהות שלך בהחלט משפיעה על פסיקתך, מה שהוקחה שנים רבות, אנחנו יודעים היום, וזה בסדר כל זמן שאתה הגון. אז אתה אומר, אין, זה יחצה מחנות. כלומר, 8-11 זה אומר שמישהו מהמחנה שלך, או שניים, או אפילו שלושה, אמרו, זה צריך לפסל, לכן זה צריך כנראה, יש פה משהו לא מידתי.
כן, אנחנו רוצים בסוף שבית משפט לפעמים יפקח על פעולות הממשלה, זה אחד התפקידים שלו. אבל שזה לא יהיה מצב שהשמאל פוסל את החלטות הימין, או שהימין פוסל את החלטות השמאל.
אבל בוא נדגיש, כל זה הוא לא על חוקי יסוד שהתקבלו בשלוש קריאות 75 מנדטים פרט לבחירות. מעולה. אוקיי, חבר'ה, אנחנו עוברים
הלאה. ואני אגיד שאנחנו גם מייצרים כאן שיח בין הרשויות. מתוך כבוד לרשויות, יש, דמיינו משחק כדורגל, אז יש פעמים שזה כרטיס אדום, 8-11 זה כרטיס אדום, החוק, הסעיף, מבוטלים. מה קורה כאשר יש רוב מעט יותר?
רגיל, 7-11.
7-11, אפילו קצת פחות, אנחנו מדברים על כרטיס צהוב. הדבר הזה חוזר אל הכנסת. לדיון נוסף, לשינוי נוסף.
לא לשינוי דווקא,
לא לשינוי, נכון.
זה העניין, הם לא באמת יפסלו.
נכון, אבל יש כאן, אנחנו מעודדים שיח בין רשויות, ואת היכולת לעשות איזשהו פינג פונג בין הרשויות השונות. יש בכך משהו שהוא מעבר לרוב חוצה מחנות, הוא מדבר הרבה יותר על האיזון בין שלושת הרשויות.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו, רגע לא, יש לי בקשה ממך. אנחנו סיימנו את השלב הראשון, אם את יכולה רגע לתמצת לנו מה בעינייך, העיקר שהמאזין או מאזינה צריכה לקחת מהשלב הראשון.
אוקיי, טוב, אז קודם כל, הכנסנו פנימה, across the board, בכל השלבים, מנגנונים שמחפים, נכון, אנחנו רוצים שיש שיתופי פעולה, אנחנו רואים שיתופי פעולה לא קורה רק כי אנשים רוצים, אלא כי הם חייבים. הכנסנו בכל שלב קטעים שמחייבים אותך לשתף פעולה עם הצד השני, כי אחרת אתה לא תשיג את מה שאתה רוצה. עשינו את זה בהחלטות של בית משפט, עשינו את זה בהחלטות של ועדה לבחירת שופטים, עשינו בכל שלב
חוקים.
אתה חייב לשתף פעולה, כי אחרת אתה לא תשיג מה שאתה רוצה. זה סופר סופר קריטי.
אז זה עיקרון מארגן, רגע קריטי שאת אומרת, שימו לב, אזרחי ישראל היקרים, הכרחנו את השחקנים לשתף פעולה, ולא נצטרך אנחנו כאזרחים לבוא איתם חשבון, נכון. כי הם, שום דבר לא קורה.
זאת אומרת, גם הם עצמם לא הצליחו להשיג כלום. כל okay. הקטע הזה אתה לא יכול לתקוע. אנחנו אומרים, אי אפשר לבנות רק על רצון טוב.
אין יותר המנצח לוקח הכל. Okay. אין.
בסדר גמור.
הכי מעניין בעיניי שגם השופטים בבית משפט עליון יצטרכו לעשות את זה. אם ירצו לגרור השופטים הליברליים, שני שמרנים אליהם, הם לא יוכלו לפסול בצורה מאוד מאוד גורפת. אולי יוכלו להעיר שזה צריך להיות לא מספר כזה, אלא מספר יותר נמוך. גם בהם זה ייצור דינמיקה בין השמרנים והליברליים בבית המשפט העליון.
אוקיי. איתן, אני רואה שאתה מתקשה להיפרד מהנושא של ועדה לבחירת שופטים. עכשיו הולכים להיפרד ממנו. אני מצטער.
אתם ראיתם באמת את איתן עכשיו בשיא האמות. נכון, לא דיברנו על
יועץ משפטי. יאללה, תגיד שני משפטים. משפט אחד, כי זה מאוד מעסיק את האנשים, ואז נעבור לשלב השני.
זה עדיין שייך לחסם העורקים. במשפט אחד, הרעיון הוא שהחלטה של חוות דעת של היועץ המשפטי תחייב את השר, אבל השר יוכל להעלות את הנושא למליאת הממשלה, ואם זה נושא שהוא פוליטי, ערכי, ולא כי הוא רצה למנות הבן דוד שלו, שזה כנראה הוא התבייש להעלות למליאת הממשלה, ומליאת הממשלה החליטה בסופו של דבר לפעול בניגוד לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, הממשלה תוכל לבצע את מה שהיא מחליטה, אם יהיה עתירה, גם חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה תוגש לבית המשפט, וגם יהיה ייצוג של עורך דין פרטי לממשלה, ללא צורך לקבלת הסכמה.
כלומר, כיום רק בוא נבין, ואז עוברים הלאה, כיום בוא נבין, אם שר בדיד לא מסכים להחלטת היועץ המשפטי, הוא לא צריך ללכת למליאת הממשלה לבקש את הסכמתה. אתם אומרים, בוא קודם כל נראה שהממשלה איתך. אם הממשלה איתך, אפשר להתקדם. אם מוגש בגץ, אז תובע גם עמדת הממשלה לדרך דין פרטי, וגם עמדת היועץ המשפטי.
אני אומר ככה, היום זה ברדק וג'ונגל. יש שרים שפשוט לא עושים מה שהיועץ המשפטי אומר, ואז מתחילים לריב אם יהיה לו ייעוץ פרטי או לא.
הבנתי.
אנחנו מחלקים את זה לשני רמות. לשר, אם הוא לא עלה לממשלה, אין ייעוץ פרטי, והוא חייב להקשיב ליועמ"ש. הממשלה במליאתה, בגלל שיש נושאים ערכיים, עקרוניים, שבשביל זה הם נבחרו, יכולה לסתות מעמדתו, ובית המשפט העליון יכריע.
אוקיי, הצוות הזה יכל להסתפק בחסם העורקים, כי רוב פתרונות, המתווה, פשרה ששמענו לאורך השנים, אצל הנשיא ואצל אחרים וכן הלאה, התעסק בזה.
נכון.
ברפורמה / מהפכה משפטית ספציפית, והתכתב בעצם עם בעיות אמיתיות ובוערות, אבל נעצר שם. ראות, אנחנו עוברים אלייך, ניתן כבוד למדעי המדינה, לשלב השני. אתם אומרים, לא, 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 זה לא יספיק. המריבו, חוסר המידתיות ההדדית, חוסר האיזון יימשך, אם לא יגיע השלב השני, חיזוק הכנסת. בואי תתני לנו ככה כמה היילייטים של חיזוק הכנסת.
זהו, אז אני אגיד שבחיזוק הכנסת מאוד התלבטנו מה לעשות, והתייעצנו עם הרבה מאוד אנשים. בסופו של יום הגענו למסקנה שאנחנו עושים הרבה מאוד שינויים קטנים בתוך עבודת הכנסת. השינויים האלה בעיקר מופיעים בתקנון, לצד כמה שינויים יותר גדולים. אז השינויים הקטנים שאנחנו מדברים עליהם, הוא החיזוק יכולת הפיקוח של הכנסת. זה בא לידי ביטוי בכל מיני החלטות של הצמדה של ועדות למשרדי ממשלה, הגבלת משרדי הממשלה, חובת הנוכחות בוועדות, הצגת תוכניות עבודה לחברי הכנסת. ולצד הדברים הקטנים בפעולת הכנסת, אנחנו מדברים על שני שינויים גדולים. השינוי הראשון הגדול מדבר על שינוי שיטת הבחירות. אנחנו מדברים על פתק חצי פתוח. פתק חצי פתוח אומר שבו בזמן שאתה מצביע למפלגה, אתה גם מצביע לחמישה המועמדים שאתה רוצה. אתה מגדיל כך את תחושת האחריותיות של חברי הכנסת.
תסביר שנייה אחת מה זה אומר.
באותו פתק, דמיינו, מפלגת שמש.
אני באתי להצביע עכשיו למפלגת שמש. אני רואה רשימה של 120 ח"כים, נכון, חייבים להגיש לדעתי 120 ח"כים, אם אני לא טועה.
כן.
אני רואה 120, מ-1 עד 120.
אני מסמנת את החמישה הראשונים שאני רוצה לראות בתוך הרשימה הזאת, ואני מקדמת אותם. ברור שבתוך כל רשימה יש גם את אלה שמשוריינים וכולי, אבל אני יכולה בעצם להקפיץ אותם במדרגה קדימה.
רגע,
לי
שאני,
יש משמעות. שאני אבין,
אני סימנתי הדס, ראות, איתן ורונן, ועוד הרבה אזרחים, ואז קרה, הרבה אזרחים סימנו איתן, קרה שאיתן במקור היה במקום ה-13 ברשימה, אבל הוא קיבל כל כך הרבה קולות שהוא קפץ למקום השלישי ברשימה.
וצריך לזכור, מפלגת שמש הכניסה רק 8 מנדטים, זאת אומרת, איתן יכול היה לא להיבחר לכנסת, אבל הציבור בא ואמר, אני רוצה אותו. אז עכשיו איתן בפנים, הציבור בחר אותו.
קודם כל ראיתי פנים מאוד מודאגות של רונן מהקפצה של איתן מ-13 ל-3.
אשתי עוד יותר מודאג, היא לא רושה לי.
האמת,
שאני מאוד אשמח שאיתן יהיה בכנסת, זה לא נכון.
אבל אני אגיד,
וגם בבית המשפט העליון.
אני אגיד שזאת הצעה,
גם במשרדי הממשלה.
אפרופו חוצת מחנות.
לא, אבל תסבירי, אז שומע האזרח, זה נשמע טוב, אגב. למה זה חשוב, בדיוק?
למה זה חשוב?
מה זה ייתן?
קודם כל, היום אנחנו רגילים שהמחויבות הגדולה ביותר של חבר כנסת מהשורה היא כלפי ראש המפלגה, היא כלפי אדם אחד. יכול להיות שאפילו גם כלפי בוחרי אותה מפלגה, אם זאת רשימה של פריימריז. אנחנו מגדילים את האחריותיות של נבחרי הציבור גם לציבור המלא. לי, כציבור שבא ומצביע, יש השפעה מאוד גדולה על מי יהיו חברי הכנסת שמייצגים.
ואז עצמאותו של חבר הכנסת גדלה,
כי המחויבות שלו היא כלפי הציבור.
ברגע שעצמאותו של חבר הכנסת גדלה, אנחנו יודעים שהוא יכול יותר לעשות את עבודתו הפיקוחית, כי הוא לא כל הזמן, בטח אם הוא בקואליציה, מאוים מראש המפלגה או גם באופוזיציה, נכון?
קח לדוגמת הסיפור של דני אילוז. הוא יודע שמתפקדי הליכוד, כנראה...
דני אילוז הוא חבר כנסת מהליכוד, שהצביע שהיה לו חשוב, כן, שהוא מאוד מאוד רצה גיוס חרדים.
נגד חוק הגיוס. עכשיו, כשהוא יודע שהמוקד תמיכה שלו זה הציבור הרחב, והוא כנראה יודע מה עמדת הציבור הרחב, הוא יהיה יותר עצמאי בדעותיו.
מעולה.
זה רק דוגמה, אבל הרעיון הוא לפתח חברי כנסת שלפעמים יגידו לממשלה, לא.
מעולה, זה הבחירה
הישירה. ורגע, ואני גם אגיד משהו אופטימי.
משפט אחרון על זה, ואז נושא השני.
בעיניי הציבור יעודד מתינות. ולכן חברי כנסת שמייצרים פופוליזם זול, לא בטוח שיבחרו בפעמים הבאות.
אוקיי, ראות, אז זה, אני מזכיר, סעיף חיזוק הכנסת.
לצד חיזוק הכנסת, רגע, יש גם את הגבלת כהונת ראש הממשלה.
אוקיי.
וכאן אנחנו עושים מעשה שהוא מעשה אמיץ, כי יש עליו הרבה מאוד מחלוקת גם בתוך מדעני המדינה.
אגב,
לגבי...
הציבור לדעתי בקונצנס לגבי זה, זה רק האקדמיים שמתלבטו.
לא נכון, אבל אני לא חושבת בטוח, שכאשר אז. אנחנו חושבים מה יכול להיות בעתיד, יש כאן דברים שצריך לשקול בכובד ראש לגבי מגבלת כהונת ראש הממשלה.
תגידי את כל החבילה, רעות שנייה, הגבלת ראש הממשלה והסיפור של הליכים פליליים, אם את לא אומרת את זה בחבילה, אנשים לא מקשיבים.
אז הגבלת ראש הממשלה לשמונה שנים, לצד יצירת החוק הצרפתי של דחיית הליכים פליליים, למעט עבירות מאוד מאוד חמורות, אינוס וכיוצא בזה, אינוס, שיש ועדה שתבטא את הסיפור של העמדתו לדין.
אוקיי, אז חלק מחיזוק הכנסת הוא אחד שמגבילים קדנציות של ראש ממשלה, על מנת שלא יהיה כוח לאורך זמן בלתי מוגבל, ומהצד השני, נושא שמאוד כואב לאנשים פה,
נותנים לו לעבור?
לא פותחים בהליכים פליליים כנגד ראש הממשלה, אלא בעבירות, שאני מניח שכל אזרח, אם יש חשד לרצח שראש ממשלה רצח, אני מניח שכל אזרח רוצה מיידית, אלא, ועל מנת גם לא לתת כוח עודף למערכת המשפטית מול ראש ממשלה מכהן, אז אנחנו בעצם, זה בצרפת נהוג החוק הזה, אז אנחנו עושים את החוק הצרפתי. תני לנו עוד, לפני שאני עובר לרונן לשלב השלישי.
רק אולי להראות עוד פעם, עיקרון מארגן של איזון, של מתינות, במאבק בין כן להגביל ראש ממשלה את הכהונה שלו, או לא להגביל את הכהונה, כן לאפשר חוק צרפתי, בחרנו פתרון מאוזן, אמרנו, אוקיי, שמונה שנים, וזה לא חסינות, אלא זה הגבלת ההליכים, זאת אומרת, יש מקרים חריגים שכן אפשר. אותו דבר לגבי הכנסת. יכולנו ללכת all the way לבחירות אזוריות, ושקלנו ונפגשנו עם מגידור המפורסם, מוועדת מגידור.
שהמליצה על בחירות אזוריות.
שהמליצה על בחירות אזוריות, נפגשנו אותם פעמיים או לפחות. ובסוף החלטנו ללכת על פתרון שהוא יותר מתון, וזה מאפיין את כל המתווה שלנו.
שחשוב להגיד, יכול להיות שאם יעבוד הפתק החצי פתוח, יכול להיות שבעוד כמה שנים יגידו, אוקיי, אנחנו גם בשלים ללכת לבחירות אזוריות, אבל עכשיו ראות, יש לך 30 שניות, לתת עוד 2-3 דוגמאות קטנות לחיזוק הכנסת, שהם לא שני הדברים הגדולים של הגבלת קדנציות, והסיפור של פתק חצי פתוח. תני לנו, אבל רגע, איך בעבודת הכנסת, איך קצת
אז,
אנחנו...
אז כן, כן, קודם כל אנחנו מגדילים את כמות, את כמות חברי הכנסת ל-180.
אוקיי, רגע, פה אני רוצה להגיד משהו. חבר'ה, זו אמירה לא פופולרית ומזהירים אותנו, אל תגידו את זה. 120 חברי כנסת, הרי יש לנו די מה, מה אתם רוצים כבר 180 אנשים, למה זה חשוב, ראות, בוא נהיה פופוליסטים, נסביר למה.
למה זה חשוב? כן. בסוף, מדינת ישראל היא מדינה שמעל 10 מיליון אנשים, והיחס בין חברי הכנסת לבין הציבור הוא לא פרופורציונלי, אנחנו במדרגה מאוד מאוד נמוכה, אם חבר כנסת אמור לעבוד כלפי הציבור, אנחנו יכולים להגדיל אותו.
אז מה ייתן אם יהיה 180 אבל?
עם 180, קודם כל הם יעבדו הרבה יותר בוועדות עצמם, אנחנו מייעדים אותם לעבודה מקצועית הרבה יותר גדולה, אנחנו מגבילים את כמות המשרדים ל-20, ומחייבים כל משרדי ממשלה, וחברי הכנסת יהיו חייבים להיות חברים בשני ועדות, כאשר אנחנו גם מכריחים אותם לעבוד בתוך הוועדות. אנחנו מדברים על נוכחות.
רגע, ופעם בשנה אני מבין שהשר יצטרך, יהיה לו סוג של כמו שימוע כזה בוועדה, שהוא מציג תוכניות עבודה ומאושרות.
והוועדה מאשרת, שים לב שאנחנו גם עושים הקבלה בין משרדי הממשלה והיום, לוועדות
בדיוק,
עצמן.
היום אין הקבלה מלאה, אז רגע, בואו רק נסכם את הסעיף.
יש רק עוד דבר אחד שהוא קריטי
רגע, בעיני. רגע, תן לי לסכם את הסעיף הזה רק, ואז תגיד את הדבר הקריטי. אז חברים, זה לא דבר בקטנה. 180 חברי כנסת במקום 120, כי צריך יותר חברי כנסת עם פניות לעשות את העבודה הפיקוחית, וכישראל, שוב, בואו לא נהיה פופוליסטים, ישראל היא מאוד מאוד נמוכה ביחס חברי כנסת.
לפי החישובים המקובלים בעולם, ישראל הייתה צריכה להיות עם הרבה יותר מאשר 200 חברי כנסת.
מעל 200.
זה שורש שלישי של מספר התושבים.
גם כשאתה מקטין ל-20 את מספר משרדי הממשלה, אתה חוסך בזה פי כמה כסף.
רגע, תנו לי, אז 180 חברי כנסת, הקטנת משרדי הממשלה כדי לייצר יעילות יותר גדולה, אגב, השרים יכולים להיות 26, פשוט יכול להיות שר במשרד ממשלתי. הנושאים של המשרדים יהיו חופפים לוועדות הכנסת. חבר כנסת לא יוכל את השכונה של 700 ועדות, הוא יכול להיות בשתי ועדות, והוא צריך מאוד מאוד להתמקד בעבודת הוועדות האלו. פעם בשנה יש סוג של שימוע לשר, שבו אנחנו אומרים, הכנסת תפקח על מה תוכנית העבודה, איך אתה עומד ביעדים שלך וכן הלאה. חבר'ה, שימו לב, הנה כנסת שמתחילה להסתכל בצורה בזכוכית מגדלת הרבה יותר משמעותית על הרשות המבצעת, ובאמצעות הפתק החצי פתוח, גם היא יודעת שיש לה תמריצים מהציבור לעשות את עבודתה הפיקוחית, ובאמצעות העובדה שמגבילים את הקדנציה, של ראש הממשלה, אין כוח בלתי מוגבל לרשות המבצעת, ומצד שני גם קצת מנטרלים את כוחה של הרשות השופטת, דרך זה שלא תוך כדי כהונתו ניתן לפתוח ונגדו בהליכים פליליים. זה השלב השני של חיזוק הכנסת. היה לך משהו קריטי להוסיף, ואז אני עובר לרונן לשלב שלוש. יש עוד נקודה
מאוד קריטית. כיום בעצם הקול של חברי הכנסת בוועדות הוא לא שלהם. אם הם חושבים להתנגד אחרי שהם שמעו בדיונים שהצעת החוק או שהצעת מה שהממשלה רוצה להעביר התקנות הם נגדם, כי הם הגיעו למסקנה מתוך הדיונים שמשהו לא בסדר, פשוט מחליפים אותם. זה מה שקרה עכשיו לדן אילוז, כן?
זה לא יוכל לקרות אותו.
אז לפי ההצעה שלנו, למעשה הכל יחזור להיות של חבר הכנסת, ואי אפשר יהיה להחליף אותו, אפשר יהיה במושב הבא, עוד חצי שנה, אבל בדיון שהוא היה, הוא יצביע. כי, וזה בעיניי נושא קריטי, כי השאלה, היום בעצם חברי הכנסת הם פיונים, לא נעים להגיד, אין להם באמת קול, הם חייבים okay. לעשות מה ש... מצד שני, אנחנו לא רוצים לפרק לגמרי את המשמעת הקואליציון, כי אנחנו לא רוצים...
איזום, אוקיי, okay.
בדיוק.
נראה לי שיש לך דבר אחד שחשוב okay. להגיד לגבי השלב הזה. אחד הכאבים...
שלב חיזוק הכנסת.
כן? כן. אחד הכאבים הגדולים, שמדברים עליו באמת בכל הזמן הזה, סביב סוגיית הרפורמה, וזה כאב מאוד מאוד לגיטימי, שבא ואומר, סליחה, יש פה חבורה שלא נבחרה, להלן השופטים, שמקבלים החלטות במקום האנשים שאנחנו בחרנו. זה כאב אמיתי ולגיטימי. מצד שני, אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים שלממשלה יהיה כוח בלתי נגמר. מה שאנחנו עושים, זה אנחנו נותנים יותר כוח לנו ולאנשים שאנחנו בחרנו. אנחנו בעצם עושים הבחנה בין מי שמבצע, מוציא כספים, לבין מי שלבינינו, אנחנו כמו הדירקטוריון של הממשלה. אנחנו מסתכלים ורואים שהיא מדהים. עובדת בשבילנו.
יש עוד נקודה שאיתן אמר, ואני רוצה רק...
אבל אז אני עובר איתך לשלב השלישי.
בסדר. בטח הרבה אנשים חושבים, עוד 60 חברי כנסת לממן כספי ציבור, חבר כנסת עולה בערך 3 מיליון שקלים בשנה, כפול 60, 180 מיליון שקל בשנה. עשינו חישובים וראינו שהחיסכון מהפחתת מספר משרדי הממשלה ומה... הפיקוח היותר טוב הוא במיליארדים. זאת אומרת, זה סדרי גודל
מדהים.
של חיסכון לעומת
העלויות. נקודה הלויות. קריטית, וגם צריך להגיד, אנשים צריכים להבין, שמשרדי ממשלה, זה לא רק עניין של סגרנו את המשרד. עבודת הממשלה, עוד ברגע בלי קשר לכנסת, עבודת הממשלה היא לא עבודה כפולה בין משרדים שמוציאים כספים, שאם העבודה היא יותר יעילה, נחסכים כספים. כלומר, לא חסכת רק את הכסף של המשרד שנסגר, חסכת את זה שהעבודת הממשלה היא יותר יעילה. ואתה, רונן, אומר, הוא באמצעות פיקוח, עוד יותר ניהל את עבודת הממשלה, ולכן יש פה חיסכון של מיליארדים, ועל כן צריך להיזהר פה מפופוליזם שאומר, ואני מבין את האינסטינקט, תגידו, אתם השתגעתם, אנחנו צריכים 180 מהם, אבל הסברנו למה. ובפתק החצי פתוח, אנחנו גם נתמרץ חברי כנסת שהם רציניים, עניינים, עובדים. רונן, השלב השלישי, מה הוא נותן לנו?
השלב השלישי הוא...
אתה יכול רק להגיד גם מתי הוא הגיע. מה קורה בין השלב השני לשלב השלישי?
מה קורה?
אנחנו מחכים ורואים שהכנסת באמת מתחילה לעבוד בשבילנו.
היא שואלת ועונה. היא שואלת ועונה.
כן, ככה...
כך בגדול נוהל הצוות.
לא, וזאת מערכת החינוך הישראלית בגדול. מורה שואלת ועונה.
לא, כי אני גם ראיתי את הפרצוף של רונן, מסתכל, למה את מתכוונת?
אני לא יודעת אם היא מתכוונת לשנתיים או למהותי, אבל...
זהו.
השיטה הסוקרטית הזאת, זה, הדס לקחה אותה to the next level, כן? באוניברסיטה השיטה הסוקרטית זה, אתה שואל את הסטודנטים שאלות, ואתה מחכה שהם יענו, אתה נותן להם 10 שניות לחשוב. פה, מכיוון שעברו 3 שניות, ולא הצלחתי לענות.
הלו, אתה פרופסור, 3 שניות, הלאה.
נכון. כן, רונן, מה השלב השלישי?
השלב השלישי זה השלב שבו שני הצדדים מגשימים את חלומותיהם. הצד הליברלי מקבל השלמה למגילת זכויות אזרחיות ופוליטיות, בראשן הזכות לשוויון, חופש הביטוי, חופש מדת וחופש הדת. הצד השמרני...
שמה, תסביר מה, זה, מה, הוא, מה קורה שם בכלל.
זה הופך, הזכויות האלה הופכות להיות...
אגב, אני מעדיף את ההגדרה, מדינת ישראל מקבלת גם וגם, אבל נכון. בסדר.
בדיוק רציתי להגיד כן, את זה, אוקיי. שיש משהו...
יש פשוט דבר כזה שקוראים לו כן. מגילת העצמאות, שזה כתוב שם וזה של כולנו.
כן, בדיוק עמדתי לומר, כן. שיש משהו פופוליסטי לחשוב, שהזכויות האדם האלה הם רק אינטרס ליברלי. כן. אז יש לי חדשות למאזיננו, גם הימין, מאוד אוהב שוויון, וגם הימין אוהב חופש הדת, וחופש מידת, וחופש הביטוי. פשוט הימין, החשש שלו במהלך השנים היה מזה ש...
פרשנות מרחיקת לכת של בית המשפט.
איתן, אתה אוהב שוויון?
אני אוהב שוויון, אבל השאלה מי מפרש מה זה שוויון,
אז
זה ברור.
אז רגע, הנה, אז רונן, תסביר את הנקודה הזאת.
אז בשלב השלישי, לאחר שחיזקנו את הכנסת, ונוכחנו גם לדעת, עברו שנתיים, נוכחנו לדעת שהכנסת באמת...
רגע, עברו שנתיים מאז שחיזקנו את הכנסת, עוברים לשלב הבא, זה מה שאני...
נוכחנו לדעת, אבל, כי יש אפשרות יציאה מהמתווה הזה, זה נורא קשה, בכוונה, by design. אפשר לעצור, אם זה לא עובד, אבל זה קשה לעצור.
צריך 65 חברי כנסת, 4 פעמים, זאת אומרת.
בשביל לעצור, אוקיי.
במשך 8 שנים.
רגע, אבל תמשיך, אתה כל פעם נקטע.
נוכחנו לדעת שהכנסת יכולה לפקח על הרשות המבטאת, אז אפשר קצת להוריד את העומס הפיקוחי מבגץ. ואגב, אני חושב שזה טוב לבגץ.
לא, אבל מה יקרה אם, אני עדיין בסיפור של הזכויות, מה זה, הם יחוקקו כחוקי, מה יקרה שם?
הם יהיו חלק מ... יש כל מיני אופציות, אבל האופציה הכי פשוטה זה שהם יהיו חלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו כבר עכשיו יש לו את הזכות לכבוד.
הבנתי. זה בעצם יהיה החצי האחד של החוקה, כי בעצם יש זכויות שמעוגנות בחוקי יסוד.
מה זה אומר זכויות מעוגנות בחוקי יסוד? זה אומר שהם בממד נורמטיבי גבוה יותר.
שאמרתם, צריך...
זה אומר שאם יש חוקים...
4 קריאות 75 מנדטים.
חוקים חדשים, אגב. חוקים חדשים.
נכון,
זה אתה תכף...
אפשר להרגיע את ינון מגל, ש...
זה היה הראל סגל.
הראל סגל, שסעיף שמירת דינים, דהיינו בית המשפט העליון, לא יכול לבטל חוקים שקדמו לחקיקת חוקי יסוד. אפשר לשאול בשקט.
חוק השבות בטוח.
חוק השבות בטוח.
וטוב שכך.
אז הם יעלו למעמד נורמטיבי גבוה יותר, מה שאומר שחוקים חדשים רגילים שיסתרו את הזכויות במגילת הזכויות הזאת, יוכלו להיפסל ברוב של 8-11 שופטים.
אוקיי.
דיברנו על זה.
ומה הצד השני, האיזון השני?
במקביל, מכיוון שנוכחנו לדעת שהכנסת כבר חזקה ויכולה לפקח, אפשר להוריד קצת מהעומס הפיקוחי של בגץ, אנחנו מתאים לעשות את זה בכמה דרכים,
כן.
שקשורים גם בפשרה באשר לעילת הסבירות המפורסמת, אנחנו מתאים שם פשרה.
שמה?
בעיקרון אנחנו הולכים לקחנו עם מתווה הנשיא, כן? לקחנו את ההסדר שלהם, הקטנו קצת את זכות העמידה, מה זה זכות העמידה? זכות העמידה זה מי יכול לבוא ולבקש מבגץ שיתערב, האם איזושהי עמותה שיכולה ככה סתם פתאום לבוא ולדאוג לעצירים בשדה תימן, התשובה אגב היא כן, היא כן, אבל יש דרך יותר קשה עכשיו לעשות את זה. וגם בנושאים של שפיטות, זאת אומרת, אנחנו אומרים לבגעת, אתה לא יכול להתערב יותר מדי או פחות מבעבר, בנושאים של הקצת תקציבים, ביטחון, אתה לא יכול להחליט אם תוקפים באיראן, לא תוקפים באיראן.
חייבים להתקדם, רונן, מה בשלב השלישי, מינויים, הרי זה נושא בוער במדינת ישראל, תסביר אותו, כי שם גם בעיניי פתרון מאוד יצירתי.
כן, אז באמת פתרון... יש לנו טריק נחמד. קודם כל צריך להזכיר לכולם, למי שלא היה פה ב-33 שנים האחרונות, שנושא המינויים הוא נושא שמעורר המון המון חיכוך בין הרשות המבצעת והרשות השופטת. זה התחיל בבגץ דרי פנחסי מפורסם, לפני 30 ומשהו שנה, ודרי 1 ו-2 ו-3, ועוד כל מיני מינויים שמוגשות עתירות, ובית המשפט העליון הרבה פעמים, לרוב דווקא לא מתערב, אבל הרבה פעמים פוסל אותם, וזה מטריף חצי מהעם, שאנשים שלא בחרו אותם, קובעים לרשות המבצעת, מי מושחת, מי לא מושחת, מי סביר, מי לא סביר. אוקיי, אז במקביל לזה שאנחנו מצמצמים קצת את עילת הסבירות, אנחנו עושים משהו יותר מעניין. אנחנו הלכנו על מנגנון מינויים שאנחנו קוראים לו אופציה. מה זאת אומרת? מונה או מונתה בכיר או בכירה לשירות הציבורי, והוגשה עתירה. לרשות המבצעת יש שתי... יש לה אופציה, יש לה שתי חלופות.
עוד אפשר בכל לקרוא איזה רשות המצלת, פשוט קורא לזה ממשלה. ממשלה. רק אצלך.
אנשים יבינו, אם אני אגיד ממשלה, הם יבינו.
למה את נוזכת פה? אחרי שאלה רטורית נזיפה, עד אז עוד מפה לכיתת הלימוד.
חששתי שלא יבינו, בסדר הבאים. נהיה מדויקים ונגיד ממשלה. לממשלה יש שתי אופציות. חלופה אחת זה להמשיך כמו היום, להגן על המינוי בבגץ, ובגץ יאשר, לא יאשר, מה שיוצא, אני מרוצה. אי אפשר להתלונן, כי אתם בחרתם ללכת לבגץ. יש להם אופציה אחרת ללכת לכנסת, ללכת לוועדה בכנסת, לקיים שימוע פומבי לא מצולם. רות, אגב, נזכרתי ששכחת לומר שאנחנו נכון. מוצאים את המצלמות מדיוני הוועדה, אז הולך לשפר פלאים את איכות כן. הדיונים. זה אנשים מבפנים סיפרו לנו. הולך להיות דיון פומבי לא מצולם, בשאלת ההתאמה של המינוי הזה לתפקיד. למשל, אפשר לדמיין מצב של...
רק אם הוגשה עתירה נגדו.
רק אם הוגשה עתירה, זה לא ארצות הברית, זה לא השימועים הקרקסיים של ארצות הברית, זה רק אם הוגשה עתירה, שמוגשת עתירה על שבריר האחוז מהמינויים שהם...
אז הוגשה עתירה, הממשלה יכולה לבחור להעביר את זה לכנסת, יהיה דיון בוועדת הכנסת הרלוונטית.
הוועדה תמליץ, כן, כן, לא, לא, ואז הולך למליאה להצבעה חשאית. אנחנו יודעים מהניסיון, בקשרים של
נשיא המדינה,
מבקר המדינה, שהצבעות חשאיות מולידות רוב איזה?
חוצה מחנות.
חוצה מחנות.
תקשיבו, חברי הכנסת יודעים להיות מאוד ענייניים. כשהם לא עסוקים בלחשוב אם הם צריכים לפנות אלא ממש עוסקים במצפון שלהם, הם יודעים...
אוקיי, רגע, אבל הוא לא שלים. שנייה, לא. רגע, שנייה, איתן. הוא לא אמרת מה הפתרון. אז בעצם, באופציה הזאת...
אין בגט.
אין בגט. קיבלת או לא קיבלת כממשלה, קיבלת או לא קיבלת כממשלה, את אישור הכנסת. והיה ואת לא רוצה ללכת לכנסת,
אתה הולך לבגץ, ואז את לא יכולה להתלונן.
איך זה שבגץ
פותר? מה פתאום בגץ?
חשוב להדגיש, זה לא אם מישהו לא עומד בתנאי הסף. זה למקרים, לדוגמה, שאתה רוצה מישהו שנגיד היה מפקד המשטרה באסון מירון, עכשיו אתה רוצה למנות אותו להיות בכיר ברשות למלחמה בתאונות דרכים. אז אין לי איזה, הוא עומד בתנאי הסף. אבל זה לא... שהכנסת תחליט אם זה ראוי.
אני מסכם, ואז יש לי שאלה אליכם לסיום, ונגיד מה התהליך גם מפה והלאה.
רק אולי להגיד למה זה הגשמת חלומות. כי תהיה לנו בסוף הדרך מערכת מאוזנת, עם כנסת הרבה יותר חזקה, שמפקחת על הרשות המבוצעת, כן, החשש הליברלי מרשות מבוצעת חסרת רסן, היא לקח בחשבון, החשש השמרני מבית המשפט העליון נורא נורא חזק, היא לקח בחשבון כי הפיקוח עבר לכנסת, אז יוגשם החלום הזה של מערכת מאוזנת, ותהיה לנו חוקה, כמו במדינות מערביות מתוקנות.
אוקיי. אז זה בדיוק תוכנית שלושת המדרגות. חבר'ה, עכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות לסיכום, זה בעצם, זה רק ההתחלה. אנחנו לא מכון מחקר, יש לנו המון כבוד למכוני מחקר, והתייעצנו עם מלא מכוני מחקר. בסוף אנחנו תנועת המונים. אנחנו צריכים להביא לידי ביטוי את זה שאנחנו תנועת המונים, כי אנחנו רוצים, אני מזכיר את המטרה של הרבעון הרביעי, מהרגע הראשון, להביא שינוי במערכת הפוליטית במדינת ישראל, מפוליטיקה של הכנעה לפוליטיקה חוצת מחנות. פעם היינו אומרים הסכמות רחבות, אבל מכאן והלאה אנחנו נגיד חוצת מחנות. כלומר, לפוליטיקה שמסתכלת על העתיד ומנסה לבנות את מדינת ישראל. אז מה אנחנו עושים מכאן, ואיך אני כמאזין או כמאזינה יכולה, ואני כבר אומר, יכולה לקחת חלק בהשפעה ממש על המתווה, ואחרי זה בהפצת המתווה. הדס.
אז קודם כל אנחנו קוראים לזה, כאילו אנחנו יושבים כאן כל הידע בחדר, אנחנו באמת עשינו רק חצי מהעבודה, אנחנו קוראים לזה מתווה נושם. מבחינתנו, הצענו הצעה, שמנו אותה על השולחן, ועכשיו מגיע השלב המשמעותי.
גם אנחנו מבינים על עצמנו שלא כל האמת אצלנו.
ולכן אנחנו יוצאים עכשיו למסע של בעצם רתימת כמה שיותר שותפים של הציבור הישראלי, כי בסוף אנחנו צריכים לזכור, אנחנו באמת מאמינים שבאופן שבו הפוליטיקה כרגע בנויה, טובים ככל שיהיו האנשים בפנים, הם לא יכולים לשנות אותה. הכוח הוא לשנות אותה מבחוץ. ולכן כרגע אנחנו מתחילים במסע האמיתי של לרתום כמה שיותר אזרחים, קודם כל פעילי הרבעון, ואחר כך הציבור הרחב.
איך? ניתני לזה קצת בשר, איך זה הולך
לקרות? קודם כל, עשינו, כבר מדברת על מפגשים שעשינו, עשינו סמינר רעיוני, שזה אומר 6 שעות אנשים יושבים, לא משפטנים, דנים, בודקים איפה הדבר הזה עונה על החששות שלהם.
סמינר שם כבד. מאות אנשים באים, שואלים אותם, מה אתם אומרים על זה?
והם אומרים.
אומרים ברוך השם. ואז אנחנו לוקחים ומתחשבים בזה ומכניסים.
אנחנו מתחילים, מתחילים להיות לנו אקסל ענק של הערות. עשינו זום, ועכשיו אנחנו מתחילים. מפגשים בשטח. יהיו כנסים בשטח. יהיה מיני סייט שהציבור הרחב יוכל, ואנחנו לא צריכים אנשים רק שיחתמו על עצומה. אנחנו רוצים לשמוע מה עובד, מה לא עובד, מה מרגיע את החששות, מה לא מרגיע את החששות. אני אומרת לכם, אם המתווה שלנו בסוף הדרך ייראה בדיוק כמו עכשיו, נכשלנו. אבל אני לא מודאגת מזה, הוא ישתנה.
עכשיו מאזין, בין אם אני פעיל של הרבעון הרביעי, לא פעיל של הרבעון הרביעי, אני מאזין לפודקאסט הזה, ובא לי עכשיו גם לקרוא, וגם לקחת חלק להשפיע, וגם להפיץ. תני לי את שלושת הפעולות. איך אני קורא, איך אני לוקח חלק ומשפיע, ואיך אני מפיץ.
קודם כל, אם אתה פעיל של הרבעון הרביעי, אתה הולך לראש הקבוצה שלך, אתה יכול לקבל גישה כמה שיותר מהר למתווה, עוד שבוע יהיה מיני סייט באוויר, פשוט תקרא ותעיר. אם אתה לא רוצה תיווך, לא רוצה אותנו.
אין לי ראש קבוצה, אני לא יודע מה זה ראש קבוצה. אז מה אני עושה?
אתה נכנס לאתר, אתה עושה, אתה כותב.
זה כבר באתר עכשיו?
עוד 3 דקות הוא יהיה. תוכנית 3 המדרגות של הרבעון הרביעי, אתה לא צריך אותנו. תקרא, תעיר. אתה רוצה לשמוע עוד? יהיו לך מפגשים, יהיו זומים, תשאיר שם הפט, תשאיר שם, יש שם הטופס, תודיע שאתה רוצה לשמוע עוד. אל תדאג, אנחנו, ארבעתנו, מופע נודד. לאן שאתה נמצא? אנחנו נגיע.
רגע, אז סליחה, כי אני, זה לא ברור לי עד הסוף. אני עכשיו רוצה לקרוא, אז קודם כל זה יהיה באתר בימים.
זה יהיה באתר.
כל מי שרוצה יכול לקרוא, לא קשור לפעילי רבעון הרביעי. כל מי שרוצה יקרא.
באותו אתר יש גם מקום שאתה יכול להעיר.
יש מקום שיכול להעיר.
שאתה יכול להעיר.
אז אני מעיר הערות, את מבטיחה שבעצם לוקחים ומסתכלים על הערות ומתחשבים בהם.
מה זה מתחשבים? אני מבטיחה שזה הולך לשנות את המתווה, הערות של כולם.
אנחנו כבר קיבלנו כמה הערות טובות
ברשימה
שלנו. עכשיו, רגע, ועם פעילי הרבעון הרביעי, גם אפשר להשתתף במפגשים, מי שרוצה יותר להעמיק. אבל מבחינתנו, להכיר זה רק השלב הראשון. אנחנו לא רוצים רק שיסתפקו בלהכיר. אנחנו רוצים שתבואו ותשנו באמצעות זה את המציאות. מי שבא ואומר, וואלה, אני מרגיש שיש פה פתרון לתקיעות, תגידו לנו, יש לנו מלן דברים בשבילכם לעשות.
אוקיי, אנחנו מצפים שעשרות אלפי אנשים בעצם יקראו, יגיבו על המתווה.
יחתמו על עצומה.
רגע, רגע, רגע. אוקיי. בחודשיים הקרובים אנחנו, זה מתווה נושם, רוצים לשמוע את הערותיכם בכל מיני מקומות, במפגשים פיזיים, בכלים טכנולוגיים, כנסו לאתר וכן הלאה. אחרי חודשיים, שנראה שקיבלנו את הערות, אספנו אותם, אספנו מהמומחים, אספנו מזה, בעצם כבר נגיד, חבר'ה, זה המתווה שהמון המון אנשים בעם ומומחים הסכימו עליו, ועכשיו אנחנו הולכים להביא אותו לכל מדינת ישראל ולגייס את התמיכה, כדי שנגיע למיליונים שתומכים בו, כדי שהפוליטיקאים יבינו שהם צריכים להעביר את המתווה הזה. אחרי הבחירות, זה הדבר הראשון. אם את שלב חוסם העורקים הם ירצו עכשיו כבר לעשות דברים, עוד יותר ומה טוב. בסדר גמור. אז שוב, אנחנו בתנועת הרבעון הרביעי, שני דברים מרכזיים להתמקד השנה. אחד, בפעילות אזרחית משותפת, כי צריך כל הזמן לזכור שאנחנו ביחד פה. שבוע שעבר, מאות מפעילי התנועה, ביחד עם תושבי הצפון, עוזרים בנסות להכין את מטולה וקריית שמונה והקיבוצים בסביבה, לחזרת תושבי הצפון הביתה. זאת דוגמה לפעולות אזרחיות שאתם יכולים למצוא כל יום בכל רחבי המדינה, במסגרת הרבעון הרביעי, ולבוא לסלונים ולשמוע על התנועה. ומהצד השני, אי אפשר יותר כאזרחים להסתפק רק בפעולה משותפת כאזרחים. אנחנו צריכים גם כאזרחים להציע פתרונות במציאות, חוצי מחנות, שמניחים שאנחנו רוצים מדינה יהודית ודמוקרטית משגשגת, בטוחה, עם איכות חיים, לשנים הקרובות. בשביל לעשות את זה, אנחנו נצטרך מתווים כמו אלו, כמו מתווה שלושת המדרגות, ואתם מוזמנים ומוזמנות לקחת חלק. עדס, רעות, איתן, רונן, תודה ענקית על כל מה שעשיתם ועל כל מה שתמשיכו לעשות. חברים וחברות, נתראה ונשתמע בפודקאסט הבא של הרבעון הרביעי. תודה רבה.